טוב, אז אני רוצה שנראה את שני המקורות האחרונים. אני לא יודעת להגיד לכם אם זה הצד הראשון או הצד השני או השלישי, כי כנראה בלבלתי קצת את רננה, לא נורא. יש שני מקורות מתוך מסכת מגילה שמופיעים בסוף הדף, כתוב שם א' ב', בסדר? רואות שכתוב א' ב'? זה שני המקורות האלה מתוך מסכת מגילה. אנחנו נראה את שני המקורות, יהיו לנו קצת קושיות ביחס לשני המקורות האלה, ואנחנו מקוות שבעזרת השם בסוף גם נצליח לענות על זה תשובות. אז הגמרא אומרת כך, רבי אליעזר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בליבו. מה זה ויאמר המן בליבו? איך אנחנו יודעים מה המן אמר בליבו? בליבו זה בליבו? סימן שזה רוח הקודש. רבי עקיבא אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. איך אנחנו יודעים שכל מי שראה את אסתר היא נשאה חן בעיניו? הרי לא כתבו על זה בעיתונים ולא שום דבר, סימן שזה נאמר ברוח הקודש. רבי מאיר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויוודע הדבר למרדכי. רבי יוסי בן דור מסקית אומר, אסתר ברוח נאמרה, שנאמר ובביזה לא שלחו את ידם. הגמרא רוצה להוכיח שאסתר נאמרה ברוח הקודש, ואנחנו רוצות לשאול על זה שאלה. הרי כל ספר שכתוב בתנ"ך יש בו צד של רוח הקודש. אין דבר כזה שספר ייכנס לתנ"ך בלי רוח הקודש. אז למה חז"ל רוצים לומר לנו את המשפט הזה? תרגעו, תרגעו, אסתר ברוח הקודש נאמרה. וגם אם נעשה פלפולים, אם יותר מדי נתחכם, אז אפשר יהיה אולי להוכיח שזה לא נאמר ברוח הקודש, שאפשר היה לברר את זה, שאפשר היה לגלות את זה לבד, שאפשרנו יכולים להבין את זה בעצמנו. אז אני חוזרת, למה חשוב לחז"ל לומר שאסתר נאמרה ברוח הקודש, ואנחנו לא עונות על השאלה הזאת. המקור השני אומר, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. כשאסתר, אחרי שקורה כל הסיפור של מגילת אסתר, מבקשת אסתר מחכמים, אני מבקשת שאת הסיפור הזה תכתבו לדורות. אני רוצה שהסיפור הזה יהיה כתוב בתנ"ך. שלחו לה, שולחים לחכמים, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים. חכמים לא כל כך פשוט להם להכניס את זה לתנ"ך, עד שמה? עד שמצאו לו מקרא בתורה, עד שהם מוצאים פסוק בתורה שהם אומרים, הנה מצאנו הוכחה מהתורה שבאמת צריך לכתוב את אסתר בתנ"ך. כתוב בתורה בשמות י"ז, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. כן, והגמרא מביאה עוד הוכחות, לא ניכנס לכל זה. שוב, למה צריך הוכחות מהתורה לזה שמגילת אסתר צריכה להיות כתובה בתנ"ך? למה צריך שחז"ל יביאו הוכחות? למה לא פשוט להם כשאסתר אומרת כתבוני לדורות, שצריך לכתוב את הדבר הזה לדורות? בסדר? זה שתי השאלות שהן קשורות כמובן זו לזו, וכדי שאנחנו נבין את עומק השאלה, אז צילמנו, רננה צילמה לנו דף מאוד יפה שכתבה אותו שיר ממחזור י' שעכשיו אחראית על האתר וחופרת לכם ולי כל הזמן שהאתר יהיה מושלם, לא משנה, אבל אתם רואות שגם הכתב שלה מושלם, אז זה לא פלא. בסדר? זה דף שכתוב בכתב יד. יש לכם דף שכתוב בכתב יד? אספנו מתוך המגילה חלק מן הפסוקים, זה לא כל הפסוקים, בעזרת השם מחר נלמד עוד משהו על המגילה ונברר את זה בעוד כיוון, אבל עכשיו אנחנו לא נדבר על כל הכיוונים, עכשיו ננסה לראות מכיוון מסוים. ואספנו שלושה ביטויים שמופיעים במגילה, ואנחנו ננסה לראות איך הביטויים האלה מופיעים במגילה, ושוב מתוך שניכנס אל תוך המגילה נבין את את הגמרות האלה שמבקשות הוכחות מן התורה ומבקשות הוכחות מתוך המגילה שאני אמרה ברוח הקודש, אבל קודם כל נראה את הדברים. אז קודם כל המילה טוב. המילה טוב מופיעה הרבה במגילה. שוב אני אומרת בסוגריים, גם מחר נדבר על זה בעזרת השם מכיוון קצת אחר. אני עושה לכם כאילו פרסומת שתבואו גם מחר. לכל הבוגרות שמילאו לנו פה את הבית מדרש. אז קודם כל המילה טוב. בסדר, המילה טוב מופיעה הרבה פעמים במגילה. ומבחינת עם ישראל באמת הביטוי טוב, קודם כל המילה טוב מופיעה בתהילים בפסוק המוכר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. המילה טוב מופיעה הרבה פעמים בבריאת העולם. בעם ישראל טוב זה היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע. טוב זה מילה שמבקשת שנלחם ברע. טוב זה מילה שמבקשת שנתרומם מעל החיים הקטנים ונסתכל גם לצדדים, ננסה להטיב גם לאחרים, ננסה לדאוג לאחרים, ננסה לרומם את העולם למקום יותר מרומם ויותר אמיתי, כן? בדרך כלל זה הפירושים, אלו הפירושים למילה טוב כשאנחנו מוצאים אותה במקומות אחרים בתנ"ך. מה קורה למילה טוב כשהיא מופיעה במגילה? הצילמנו כמובן שזה לא כל המקורות, אבל צילמנו חלק, צילמנו, שיר כתבה חלק מהמקורות שמופיעים במגילה, ונשתדל לעבור על זה בזריזות ולראות מה משמעות המילה הטוב במגילה. אז קודם כל בפרק א' כתוב כך, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. למה המגילה מתכוונת כשהיא אומרת כטוב לב המלך ביין? בעברית למה היא מתכוונת? שיקור, כן, המגילה מתכוונת כטוב לב, לב טוב, כתוב פה לב טוב, נכון? הלב טוב של המלך זה שכרות, כן? שכרות, אתם יודעות שזה חוסר גבולות, שכרות, אתם יודעות שזה לא לתת לשכל מקום, שכרות הרבה פעמים זה נובע מתוך יצריות ותאבדנות, אז המילה טוב בפסוק הזה מבטאת דברים קצת הפוכים מהמילה טוב. הלאה. להביא את ושתי המלכה כי טובת מראה היא. מה הכוונה טובת מראה? קצת דיברנו על זה ביום שני. כשהמגילה מספרת על טובת מראה, היא לא מתכוונת שהיא הייתה בהכרח טובה. נכון? יכול להיות שהיא הייתה מאוד רשעה. כתוב על ושתי שהיא עינתה את בנות ישראל. שהתנהגה אליהם באכזריות וברשעות, וכשהמגילה כותבת עליה שהיא טובה, היא לא מתכוונת למילה טוב, היא מתכוונת שהיא, שמה היא? יפה, אולי יפה מאוד, אולי יפהפייה, אבל הכל, הכל, הכל ברובד החיצוני של החיים. ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. כן, אחרי שהחשברוש הורג את ושתי, הוא מחפש מישהי יותר, ככה כתוב? מישהי יותר טובה ממנה, במה היא אמורה להיות יותר טובה? בחן וחסד ורחמים? כנראה שלא. ראותה הטובה ממנה זה לא יותר חסדים, זה לא יותר עדינות, זה לא יותר אצילות, זה משהו חיצוני שנראה יותר יפה. אני לא כך יודעת את המודות שהיו בשושן, אז קשה לי להגיד לכם איזה תסרוקות היו צריכים לעשות בשביל זה, ואיזה איפור היה צריך להתאפר בשביל זה, אבל זה נשאר לחלוטין, הטוב הזה, ראותה הטובה ממנה, זה לחלוטין ברובד החיצוני של החיים. עד כאן זה סוג מסוים של המילה טוב. אנחנו עולות מדרגה, מפרק א' קפצנו לפרק ג', בפרק ג' כתוב, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם. מה פירוש המילה טוב בפסוק הזה? מה פירוש אם על המלך טוב ייכתב לעבדם? את מי כתוב לעבד? לא שומעת. מה, אבל מה יעשה לו מצב רוח? מה יעשה לו מצב רוח? עוד אין פה כסף. מה כתוב פה? שהולכים להרוג אומה שלמה, מה יעשה לו טוב? אם ישמידו, אתם מכירות את מגילת אסתר, נכון? אז קצת קשה לנו אולי לדמיין אותה, אבל אם על המלך טוב, זה אומר שהולכים להרוג, לשחוט גברים ונשים וילדים ותינוקות וזקנים, וזה אם על המלך טוב. שמד של אומה שלמה זה אמא למלך טוב. ואחר כך, כן, מה שיעלי אמרה, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך, אומר אחשוורוש לאמן, אני נותן לך את הכסף בשביל מה? בשביל לעשות לעם הזה כתוב בעיניך. מה זה כתוב בעיניך? כתוב בעיניך זה טבח, טבח, שואה. כן, זה הכוונה, זה טוב. בסדר, אז זה ככה טיפות של המילה טוב, איך שהיא מופיעה במגילה. אנחנו רוצות לעבור למילה אהבה. בסדר? המילה אהבה זה אולי אחת המילים הכי, 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 הכי יסודיות בעולם, הכי שורשיות בעולם, הכי עמוקות בעולם. אהבה זה ביטוי לחיבור מאוד 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 עמוק. אהבה זה ביטוי לאיזשהו קשר שהוא מאוד פנימי. מתוך זה שיש את הקשר הפנימי הזה, אז אתה רוצה לתת למי שאתה אוהב אותו, אתה רוצה להשקיע בו, אתה רוצה לעשות למענו. זה, שוב, זה ממש ממש בקצרה, איך שאנחנו משתדלים לפרש את המילה אהבה. במגילה אנחנו נגלה שזה לא בדיוק אותו דבר. אז בפרק ב' המגילה מספרת לנו שאחשוורוש אהב את אסתר מכל הנשים. גם על זה נדבר בעזרת השם אחר מכיוון אחר. אבל מה שהמגילה מספרת זה שאחשוורוש אוהב אותה. בסדר? ניסינו להסביר מה זה אהבה. אבל זה מעניין, ננסה לראות איך זה בא לידי ביטוי. איך זה בא לידי ביטוי זה שהמלך אוהב את אסתר מכל הנשים. אז אומרת אסתר למרדכי, כשהוא מבקש ממנה ללכת לבקש מן המלך על עמה, ראינו את זה ביום שני, מה אומרת לו אסתר? כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. למה אסתר לא פשוט לה להיכנס אל חצר המלך הפנימית? למה? למה? כי היא מפחדת. מה היא מפחדת? שהמלך יהרוג אותו. מה היא בשביל המלך? מה היא בשבילו? היא אשתו שכתוב שהוא אהב אותה מכל הנשים. זאת אומרת, אחשוורוש אוהב את אסתר מכל הנשים, אבל מרוב שהוא אוהב אותה היא מרגישה שכמו שהוא יכול להרוג מישהו אחר שהוא התעצבן עליו, שהוא נכנס לחצר בית המלך הפנימית בלי רשות, יש גם חשש שהוא יהרוג אותה. מאיפה יש לה הוכחה? מוושתי, גם וושתי הייתה אשתו. אחשוורוש יש לו דרך מאוד מאוד קלה לפתור בעיות. נראה לי שיש עוד כמה בעולם שמשתמשים בשיטות האלה. אם מישהו מרגיז אותי, מה אני יכולה לעשות לו? פשוט לחסל אותו, להעביר אותו מן העולם ולחפש מישהו, מחליף פקק חדש לבקבוק. אז למרות שאחשוורוש אוהב את אסתר מכל הנשים, אסתר מפחדת פחד מוות כפשוטו, לא פחד מוות כמשל, פחד מוות כפשוטו, שהאיש הזה שכל כך אוהב אותה, יש סיכוי שהוא גם יהרוג אותה אם זה לא יהיה בדיוק בשנייה הנכונה. מה עוד אומרת אסתר למרדכי? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. שמעתם פעם על אישה שבעלה לא קורא לה 30 יום? מעניין, מרוב שהוא אוהב אותה הוא כל כך מתגעגע עליה שחודש ימים הוא מסתדר בלעדיה. נכון? מעניין, אהבה מעניינת. ולכן היא גם אומרת למרדכי, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי עבדתי. יכול להיות שזה הסוף שלי אצל הבעל שכל כך אוהב אותי. אז המילה אהבה היא מעניינת. עוד דבר שכתוב, זה מופיע בפרק ז' פסוק ה', ויומר המלך אחשוורוש ויומר לאסתר המלכה. כשכתוב פעמיים את המילה ויומר, אומרים חז"ל שבגלל שאסתר לא גילתה לאחשוורוש מאיזה עם היא, אז הוא תמיד דיבר עליה דרך מתורגמן. הוא אמר שמה היא לא מגיעה מאומה מספיק מכובדת, הוא לא יודע מאיזה אומה היא, אז הוא לא יכול לדבר איתה בגובה העיניים. נכון, הוא לא יכול, אולי היא מאיזה אומה לא רצינית. אז תמיד יש מתורגמן, הוא אומר למתורגמן, המתורגמן אומר לאסתר, אסתר אומרת למתורגמן, הקיצר. אהבה מדהימה מאוד 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 יש במגילה. מופיעה המילה אהבה ולא בטוח שיש שם אהבה. אני קופצת לפרק ה' פסוק י', כתוב וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. זוכרות, כשהמן רוצה לפגוע במרדכי, הוא רוצה להתייעץ עם מי? עם אוהביו. יש לו חבר אוהבים, וביחד איתם הם מחליטים, ביחד איתם הוא מחליט שהכי כדאי לתלות את מרדכי על עץ גבוה 50 אמה. מה קורה לאוהביו של המן כשהכל מתהפך והם מבינים שכנראה הוא בדרך החוצה? אומר חרבונה, וזה מופיע בפרק ז' פסוק ט', ויאמר חרבונה, גם הנה העץ אשר עשה אמר המן למרדכי. מאיפה חרבונה יודע שהמן עשה למרדכי עץ? מאיפה הוא יודע? הוא היה מאוהביו. מה קרה לאיש הזה שכל כך אוהב את המן, בשנייה שהוא מגלה שהמן הולך החוצה, מה קורה לו? אופס, הוא שוכח שהוא מאוהביו של המן, כמו מסטיק שמפסיק להיות מתוק ואז זורקים אותו לפח. בערך ככה עושה חרבון עלה המן וזורק אותו לפח. הוא שכח לגמרי שהוא אוהביו, הוא שכח לגמרי שהוא עזר לו, הוא שכח לגמרי שהוא היה בכל העסק הזה. זאת אומרת שהמגילה כותבת את המילה אהבה, זה לא הפירוש שבדרך כלל אנחנו נותנים למילה הזאת. יש במגילה פירוש אחר למילה אהבה. והמילה האחרונה שננסה להיפגש איתה זה הביטוי כבוד. בעם ישראל איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. בעם ישראל אנחנו יודעים שהכבוד של האדם זה הכבוד הפנימי שלו, הכבוד של האדם זה צלם אלוקים שבו, כן, למדנו על זה קצת שלמדנו על קופין ללוויה, לא נזכיר את זה עכשיו. אבל במגילה הכבוד זה משהו אחר לגמרי, כן? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו 80 ו-100 יום. אחשוורוש עושה משתה 180 יום. אני לא יודעת איך הם הכילו את זה, איך הם לא כבר הקיעו את כל מה שהיה שם, אבל לא נדבר על זה עכשיו. כל זה בשביל להראות. מה להראות? כמה הוא עשיר, כמה הוא מכובד. הכל, הכל, הכל בפן החיצוני של החיים, לא קשור לערך הפנימי של האדם, בטח לא קשור לנשמה של האדם, זה בוודאי שלו. ואצל אחשוורוש הכבוד שלו מאוד 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 חשוב. איך אני יודעת שהכבוד שלו מאוד מאוד חשוב? כן, קפצתי לפרק ח' פסוק ח', כשאסתר מבקשת מאחשוורוש לבטל את הגזרה, וכתוב שהיא מוסיפה ומדברת, ותיפול לפני רגלה, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. מה אומר לאחשוורוש? ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. אומר לאחשוורוש, אני מאוד מצטער, זה מאוד כואב שצריך להרוג את האומה שלך, אבל אי אפשר לבטל את הגזרה. מה שנחתם בטבעת של המלך אחשוורוש זה כביכול אלוקי, אי אפשר לבטל את הגזרה, אני חתמתי עם הטבעת שלי ואין מצב שזה ישתנה. אני מאוד מצטער, אחשוורוש הוא מעל הכל, כן? מה שאחשוורוש אמר, מה שאחשוורוש חושב, מה שאחשוורוש חותם, הוא לעולם לא טועה, הוא לעולם לא עושה דברים שהם לא נכונים, אז אי אפשר לבטל את הגזרה. מה, איך אנחנו פותרים את הבעיה? אנחנו שולחים אגרות חדשות, אבל זה שיעור אחר, בסדר? לא נדבר עליו. טוב, אז סליחה שזה הייתה ריצה כל כך, כל כך, כל כך מהירה, אבל זה רק היה להיפגש, להיפגש עם המגילה ולראות שכשפותחים את המגילה, בעצם למגילה יש שפה שונה מהשפה שלנו. כשפותחים את המגילה מגלים שהמושגים שכתובים במגילה זה לא המושגים של החיים שלנו. כשהמגילה כותבת את המילה טוב, היא יכולה לדבר על טוב מאוד מאוד נמוך ושפל ואנוכי ואגואיסטי, וגם היא יכולה לדבר על המילה טוב כרע, כפשוטו. וכשהמגילה מדברת על אהבה, זה בוודאי לא אהבה פנימית עמוקה שרוצה לתת לאחר. וכשהמגילה מדברת על כבוד, זה ממש לא הכבוד שאנחנו מנסים לבנות בתוכנו. אז כשפותחים את המגילה, באמת יש סימן שאלה, למה המגילה כתובה בדרך כזאת? למה המגילה לא כתובה בשפה שלנו? למה המגילה כביכול מפגישה אותנו עם דברים שאנחנו לא רוצים להיפגש איתם בכלל? אז את כל זה אנחנו נשאיר בסימן שאלה, ואנחנו נעבור רגע לדף השני. ואני יודעת, אני רואה שפגשתם את המקור הראשון בדף השני שקוראים לו אסתר, אסתריה. פגשתם אותו גם בשיעור של הרב דני, אני משערת שניקח את זה למקום קצת אחר. אבל מכיוון שלא כולן, כל האורחות שהיו פה לא היו בשיעור של הרב דני, אז אנחנו בכל זאת נקרא את המקור שוב. זה מקור שמופיע במסכת מגילה. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? למה דווקא בדור הזה של אסתר ושל מרדכי מרחפת מעל ראשינו גזרת שמד? למה הגזרה היא כל כך קשה? למה יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד? מה עשינו שנגזרה עלינו גזרה כל כך כל כך כל כך נוראית? אומר להם רבי שמעון, אמרו אתם. אומרים לו התלמידים, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, בגלל שנכנסנו למשתה של אחשוורוש. אומר להם רבי שמעון, אם כן, שבשושן יארגו, שבכל העולם כולו אל יארגו. בסדר, אם זה בגלל שנכנסנו לסעודה של אחשוורוש, אז מה הקשר לכל שאר האנשים שלא היו בסעודה? הסעודה הייתה בשושן, לא כולם היו בשושן. אומרים לו התלמידים, אמור אתה, תסביר לנו אתה למה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. מתי השתחוו לצלם? בתקופה של נבוכדנצר מלך בבל, אחרי החורבן. נבוכדנצר הקים בבקעת דורה, שזו בקעה בבבל, פסל מאוד 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 גדול, וביקש מכולם כולם כולם להשתחוות לפסל, וגם עם ישראל משתחווה לפסל. להשתחוות לפסל זה חטא של עבודה זרה. עבודה זרה זה האבון הכי 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 נוראי, יותר מגילוי עריות, יותר משפיכות דמים, למרות שהם שלושתם ביחד. בגילוי עריות ושפיכות דמים עוד ראינו שלפעמים כדי להציל את עם ישראל אפשר לעבור על זה. עבודה זרה, אין מצב, אין מצב, אין מצב. עם ישראל משתחווה לפסל. אומרים לו התלמידים שלו, וכי משוא פנים יש בדבר? טוב, אז אם עברנו על עבודה זרה, אז למה בסוף הגזרה לא התקיימה? למה רק הייתה מעלינו גזרה, ידענו שהולכים להרוג את כולנו, את כולנו, את כולנו, ובסוף הגזרה התבטלה? אז איך זה יכול להיות? מה, בסוף ריבונו של עולם מוותר על עבודה זרה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם לא עשו אלא לפנים, לפנים זה בכאילו, השתחוו בכאילו, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים, גם הקדוש ברוך הוא עשה איתם בכאילו. אז התשובה היא תשובה לא מובנת. מה זה בכאילו? ממתי יש בכאילו בעבודה זרה? בהרבה דברים יכול להיות בכאילו, בגלל כל מיני מציאויות מורכבות, קשות, מסובכות, אבל מה זה בעבודה זרה? עבודה זרה כל כך מקפידים שאפילו כתוב שאסור להשתמש בנוי של עבודה זרה, אפילו אם אתה לא מתכוון, כאילו אנחנו לא מתקרבים לזה, כלום, איזה משהו שהוא פירור שמזכיר עבודה זרה, אנחנו לא מתקרבים. אז מה זה הם עשו בכאילו? הם השתחוו לפסל. מה זה משנה שהם עשו בכאילו? אבל הם השתחוו. מה קורה עם הבנים של מה קורה עם חנה ושבעת בניה? מכירות את הסיפור על חנה ושבעת בניה? שאחד אחרי השני הם לא מסכימים להשתחוות לפסל, אז מה אומר לו המלך לילד הכי קטן? מה אומר לו? אני זורק את הטבעת שלי על הרצפה, תרים את הוא אפילו לא אומר לו תשתחווה לפסל, הוא זורק את הטבעת ליד הפסל ואומר לו תרים את הטבעת, אם אתה מרים את הטבעת אני לא הורג אותך. מה עושה? לא מסכים. אין דבר כזה בעבודה זרה. בעבודה זרה אין דבר כזה בכאילו. אנחנו לא עוברים על עבודה זרה. אז התשובה של רבי שמעון בר יוחאי היא מאוד מאוד תמוהה, היא מאוד 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 קשה, ואנחנו רוצות להבין למה רבי שמעון בר יוחאי מתכוון כשהוא אומר את זה. אז אני רוצה שנראה קודם כל מקור מתוך ספר יחזקאל, כדי להבין איפה עם ישראל נמצא. יחזקאל, אמרנו, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, יחזקאל גולה בגלות החרש והמסגר, יחזקאל גולה עוד לפני שבית ראשון חרב. אני קצת עושה לכם ערבוביות בהיסטוריה, בסדר? הסיפור של פורים זה בבית שני, אני קפצתי רגע לבית ראשון, בסדר? שלא תתבלבלו. אבל כשיחזקאל נמצא בבבל ואיתו נמצאים רוב עם ישראל, עדיין בית המקדש קיים בירושלים. ובאים אליו בשנה השביעית, בחמישי בעשור לחודש, באים לפניו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם, אומר יחזקאל, וישבו לפניי. אומר המדרש, למה באו זקני ישראל ליחזקאל? מה הם רוצים לשאול את יחזקאל? אז הם אומרים לו ככה. בסדר, אני בויקרא רבה, שם על אותו פסוק. בימי יחזקאל כתיב, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם. אמרו לו, בן אדם, כהן הקונה עבד, מה הוא שיוכל בתרומה? שואלים הזקנים את יחזקאל, מה קורה עם כהן שיש לו עבד? האם מותר לעבד לאכול תרומה? תרומה זה הפרנסה של הכהן, אין לכהן שום דבר, חוץ מהתרומות וכל המתנות כהונה שהוא מקבל. אומר להם יחזקאל, יאכל. מי שהבעלים שלו הוא כהן, מותר לו לאכול תרומה. אומרים לו הזקנים, אם חוזר ומוכרו לישראל, לא יצא מרשותו, עכשיו עם העבד הזה הפסיק להיות עבד של כהן, והוא נהיה עבד של אדם מעם ישראל. הוא עדיין מותר לו לאכול תרומה? מה יגיד להם יחזקאל? לא יצא מרשותו? אמר להם אין, בטח שכן, בשנייה שהוא יצא מרשותו, אסור לו יותר לאכול תרומה. היה לו מותר לאכול תרומה רק כשהוא היה שייך לכהן. מה אומרים לו הזקנים? אף אנו יצאנו מרשותו. ריבונו של עולם זרק אותנו מארץ ישראל. ומה יש בארץ ישראל? בארץ ישראל יש בית מקדש. בארץ ישראל יש עוד אנשים שנותרו בארץ ישראל. סימן שמה? סימן שאותנו הוא זרק ואותם הוא השאיר. סימן שאנחנו כבר יצאנו מרשותו של ריבונו של עולם. זהו, נגמר הסיפור. אין סיפור. אומר להם יחזקאל, העולה על רוחכם היו לא תהיה. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה הם לא חלכם. אומר להם יחזקאל, תשכחו מזה. אם מישהו חושב שהסיפור שלנו עם ריבונו של עולם נגמר, אז אתם טועים לחלוטין. הסיפור הזה לא ייגמר לעולם. ודרך המשפט הזה של יחזקאל, אני רוצה שנתבונן על מגילת אסתר. מה קורה במגילת אסתר? למה אחשוורוש עושה משתה 80 ומעט יום? על מה הוא חוגג? על מה הוא שמח? אומרים חז"ל שאחשוורוש סופר 70 שנה. ועל פי החשבון שלו עברו 70 שנה, ועדיין בית המקדש לא נבנה. והוא מאוד מאוד שמח על כך, והוא עושה משתה גדול, ומוציא במשתה את כלי בית המקדש, ולובש במשתה את בגדי כהן גדול, ומזמין אותנו למשתה. למה הוא מזמין אותנו למשתה? מה זה מעניין אותו? מה אנחנו אומרים לאחשוורוש כשהוא מזמין אותנו למשתה? מה אנחנו אומרים לו? מה אנחנו אומרים לו? לא שומעת. מה פתאום שנבוא למשתה של פרסים ומדיעים ולא יודעת מה, ו-127 מדינות מאוד ועד כוש, מה זה קשור לעם ישראל משתה, נכון? אין דבר כזה, בעם ישראל אין משתאות, עם ישראל הם עם של ישרות, של אמת, מה פתאום לשתות, לשפוך יין ולשתות יין, מה פתאום כל מיני תאוות ויצרים 80 ומעט יום, מה אומר להם אחשוורוש? הכל יהיה בסדר. איזה הכשר אתם רוצים בדת? יהיה בדץ. רבנות, יהיה רבנות. חתם סופר, יהיה חתם סופר. הרב לנדאו, יהיה הרב לנדאו. איזה כשרויות שאתם רוצים, יהיה במשתה. בסדר, כשרויות. אתם רוצים שגויים לא ימזגו את היין, שלא יהיה נסך? רק יהודים ימזגו את היין. אבל תקשיב, זה לא מספיק לנו כשרות. אתה יודע, אנחנו לא עושים דברים מעורבים, דברים ביחד, גברים ונשים. סבבה, יהיה אולמות לגברים, יש שלטים, נכון? כמו בחתונות של החרדים. גברים באולמות לבד, נשים באולמות לבד, סבבה. אבל אתה יודע, זה לא... כאילו, מה נעשה במשתה הזה? מה זה קשור? אנחנו לא עושים משתאות. מה אתם רוצים במשתה? אתם רוצים שיעורי תורה? איזה רבנים אתם רוצים שאני אזמין? מה שתגידו? אני לא אומרת שמות של רבנים, כדי שלא תגידו שאמרתי איזה מישהו. איזה רבנים? הם כבר מזמינות, כן? איזה רבנים שאתם רוצים יהיו? איזה רבניות שאתם רוצות יהיו? תקשיבו, הכל במשתה יהיה פיקס, יהיה כושר יושר, יהיה המאדרין של המאדרין, יהיה חלק, יהיה גלט, יהיה הכל. מה עם ישראל עושה? מה עם ישראל עושה כשאחשוורוש אומר לו ככה? מה הם עושים? בטח שהם באים למשתה. הם באים למשתה, הנה יש מקום. עדי, אז תגידי למוריש, תביא גם כיסא. רגע, בטח, מה האינטרס של אחשוורוש? מורי, תביא כיסא. הנה, הדס מביאה לכם. מה אחשוורוש רוצה? אחשוורוש רוצה שכולנו נבוא למשתה. האם אנחנו באים למשתה? בוודאי. המשתה הוא מעולה. יש שם? מה יש במשתה? יש במשתה אולמות שאומרים לנו, אתם יכולים לחיות את חייכם פה, והכל מצוין ונפלא כמו שאתם רוצים. תשכחו את מה? תשכחו את בית המקדש, תשכחו את ירושלים. פה הכל מצוין, יש פה הכל, תוכנית כבקשתך. מה שתרצו תקבלו. וכולם, כולם, כולם, כולם נכנסים למשתה. יש בן אדם אחד שלא נכנס למשתה. מה? זה אינטרס של אחשוורוש, ברור. אינטרס מעולה, מה, הוא מרחיק אותנו מהמקום שלנו. מי הבן אדם היחיד שלא נכנס למשתה? רק מרדכי לא נכנס למשתה, וכשמרדכי עומד שם ואומר לאנשים, אל תיכנסו למשתה, אז הם כועסים עליו. מה נראה לך? הכל פה קדוש, הכל פה טהור, הכל פה מוכשר, הכל פה מהדרין, מה פתאום שלא ניכנס? ומרדכי עומד ומנסה, והוא לא מצליח לשכנע אף אחד. רק הוא עומד. כתוב על מרדכי במעוז צור, נכון? קירות קומת בראש ביקש. מרדכי הוא ברוש. מה זה ברוש? מה מיוחד בעץ ברוש? עץ ברוש הוא מאוד מאוד שונה משאר העצים. עץ ברוש הוא זקוף, הוא גבוה, הוא איתן, אף רוח לא יכולה להפיל אותו. מרדכי הוא כולו ברוש. הוא עומד והוא מחובר לאמת והוא כולו חי את ירושלים. כולנו שכחנו את ירושלים, באמת עברו כמעט 70 שנה, קצת יותר מ-70 שנה, לא יודעת להגיד בדיוק, יש חישובים בגמרא, צריך להסתכל. אבל מרדכי היחיד שהוא נמצא בשושן, אבל באמת הוא נמצא איפה? בארץ ישראל. הוא חי את האמת, הוא מחובר לאמת, ברור לו שאסור להיכנס למשתה חד משמעית. הוא יודע שיצא הרבה דברים רעים מזה שנכנסנו למשתה, אבל אף אחד לא מבין אותו, נכון? גם כשהוא היחיד שלא קורא ומשתחווה לאמן, אז מה אומרים לו אחר כך? מה אומרים לו? בגלל שאתה לא השתחוות לאמן, עכשיו אמן גזר את הגזרה. עכשיו גם אמן מסביר את זה ככה, נכון? כל הגזרה על עם ישראל נגזרה, למה? כי מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי לא מעניין אותו. מרדכי חי באמת שלו. הוא עומד עם האמת, הוא מחובר לירושלים, והוא לא מוכן שמישהו ינסה להשכיח מאיתנו את ירושלים, ינסה להשכיח מאיתנו את איפה שאנחנו נמצאים. אבל לא מקשיבים למרדכי. אז מרדכי הוא ירושלים, הוא בשושן והוא בירושלים. אסתר במקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. למה אסתר במקום אחר לגמרי? למה? זוכרות איפה היא? כי אסתר נמצאת במקום הכי מתונף בעולם, הכי מסריח בעולם, הכי מגעיל בעולם, הכי מכוער בעולם. ואת התיאורים של זה כבר ראינו ביום שני, ולא נחזור על זה שוב. ואסתר שואלת את עצמה, איך אני יכולה לחיות במקום המתונף הזה? איך אני יכולה להישאר מי שאני במקום המתונף הזה? איך אני בכלל יכולה לחיות את חיי ולא למות? אז מה אסתר עושה? אסתר עושה את מה שעם ישראל עשו כשהם השתחוו לפסל. למה עם ישראל משתחווים לפסל? למה עם ישראל לא מבינים שלא צריך להשתחוות לפסל? אז אני חוזרת לעם ישראל. בסדר, אנחנו באסתר, אבל אני חוזרת לעם ישראל. כל זמן שבית ראשון קיים, אני לא יודעת להסביר לכם את זה באמת, אבל יש שכינה ששורה בתוכנו. יש ארון כפורת וחרובים, יש נבואה ורוח הקודש, יש אורים ותומים. כשבית המקדש קיים, עם ישראל חי את השכינה. עם ישראל יודע שריבונו של עולם איתו. וככל שהחורבן מתקרב, ירמיהו הולך ומסתובב ברחובות ואומר לעם ישראל, אם תמשיכו לחטוא, בית המקדש יחרב. הוא הולך ברחובות והוא צועק והוא זועק והוא בוכה, ולא מקשיבים לו. למה לא מקשיבים לו? כי עם ישראל לא מאמין שיבוא מלך בשר ודם ויצליח לגעת בבית המקדש. אולי הוא ייגע בנו, אולי הוא ינצח אותנו, אולי הוא יתגבר עלינו, אבל מה זה קשור לבית המקדש? בית המקדש זה בית אלוקים. זה לא יכול להיות שיבוא מלך, שהוא יהיה המלך הכי חזק והכי איתן והכי עוצמתי. הוא חתיכת בשר ודם. איך זה יכול להיות שהוא יחריב את בית השם? ואז בא נבוכדנצר ומחריב את בית השם. ושכינה עוזבת את ירושלים. כן, יש את זה גם ביחזקאל, תיאורים של יציאת השכינה מבית המקדש. לאט, לאט, לאט. שכינה עוזבת את ירושלים. ועם ישראל מרגיש בחיים שלו שכמו שהשכינה, כל מה שהיה לנו, כל החיבור הרוחני שהיה לנו לריבונו של עולם, עזב אותנו ועלה למעלה, אז ככה אמורים להיות גם החיים של... איך נחיה? איך אנחנו יכולים לחיות אחרי שהעצמות שלנו, הנשמה שלנו, הנקודות הכי הכי פנימיות שלנו, עזבו את הארץ? איך נחיה כששכינה עזבה את הארץ? אז מה הם אומרים? יש ארץ ויש שמיים. יש גוף ויש נשמה. הגוף הוא כלום, הוא חסר משמעות. הוא לא בעל ערך. אנחנו נחיה את מה? אנחנו נחיה את הנשמה. כל זמן שיש ניתוק בין שמיים לארץ, גם בחיים שלנו יש ניתוק בין שמיים לארץ. איך הניתוק בין שמיים לארץ בא לידי ביטוי אצל עם ישראל? מה הם אומרים? כשהם רואים את הפסל של נבוכדנצר, מה הם אומרים? אנחנו נשתחווה בגוף שלנו, אבל הגוף שלנו הוא סתם קליפה. הגוף שלנו לא, זה לא מי שאנחנו. מי אנחנו? אנחנו הנשמה שלנו. כמו שריבונו של עולם עזב את העולם ועלה למעלה, גם אצלנו יש נתק בין הגוף לנשמה. מה זה אומר שהגוף משתחווה? כלום. כלום. אין לנו קשר בין הגוף לנשמה. אנחנו עכשיו עסוקים רק בנשמה. הגוף, אנחנו צריכים לאכול אז נוחה, אנחנו צריכים להתלבש אז נלבש איזה בגד, אבל זה לא החיים. בחיים יש נתק בין הפנים של החיים לבין החוץ של החיים. אז מבחינת עם ישראל, בסדר, השתחווינו עם הגוף, אבל הגוף הוא כלום. הגוף הוא לא באמת משמעותי, הוא לא בעל ערך, הוא לא, אין לו מקום בחיים שלנו. אותו דבר אסתר חיה. מה כתוב על אסתר? כתוב על אסתר שהיא יושבת בחיקו של אחשוורוש וטובלת, ויושבת בחיקו של מרדכי. אי אפשר בכלל להכיל את המשפט הזה. מה אומרת אסתר לעצמה? איך היא יכולה לשבת בחיקו של אחשוורוש? מה היא אומרת לעצמה? אני זה הנשמה שלי. אני כל הזמן טובלת, כל הזמן. איך אני טובלת? אני מזכירה לעצמי מי אני בנשמה. איפה הגוף שלי נמצא עכשיו? זה במקרה, הוא נמצא אצל אחשוורוש, אבל יש נתק בין הנשמה לגוף. ככה היא מצליחה לחיות. היא אומרת, כשהגוף שלי נמצא אצל אחשוורוש, זה לא אני. זה משהו אחר, זה איזה קליפה שנמצאת אצלו. אבל אני כולי נשמה, אני כולי נשמה, וככה אסתר מצליחה לשרוד במקום הכי נוראי בעולם. היא עושה הפרדה, כמו שעם ישראל עשה הפרדה, אותו דבר. אני הנשמה שאני, אני כל הזמן תובלת, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מזכירה לעצמי. מי אני באמת? את התארה ואת הצניעות ואת הקדושה. וזה שהקליפה נמצאת אצל אחשוורוש, זה חסר משמעות. עד מתי אסתר חיה ככה? עד שנגזר את הגזרה. מה גוזרים עלינו בגזרה? גוזרים עלינו בגזרה, גזרה רק על הגוף. אף אחד לא אומר לנו שום דבר רוחני. הפוך. ברוח אומרים לנו, קחו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, תתנהגו כמו שאתם מאמינים. פתאום מרחפת מעלינו גזרה שאומרת, אף אחד מעם ישראל לא יישאר בחיים. מי לא יישאר בחיים? הגוף שלכם לא יישאר בחיים. הולכים להרוג את כל הגופות שלכם. כשנגזרת גזרה על הגוף, הגזרה הזאת הולכת לברר לנו בירור, בירור קשה ומורכב ומשמעותי. אומר מרדכי לאסתר, את צריכה ללכת להושיע את עם ישראל. איך אסתר תושיע את עם ישראל? אם היא לא תיכנס עמוק 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 לגוף, היא לא תצליח לבטל את הגזרה. אם היא לא תיכנס אל תוך המחשבות של החשברוש והפסיכולוגיה של החשברוש והתאוות של החשברוש והיצרים של החשברוש, אין מצב שהיא תשכנע אותו. לפני שהיא נכנסת לחצר בית המלך הפנימית, היא יודעת שהיא בסכנת חיים. אם היא לא תשקיע מחשבה באיך היא נכנסת, איך היא נראית, מה היא אומרת, איך היא מתנהגת, יכול להיות שהיא ילך עליה. אומר לה מרדכי, את נכנסת אל תוככי החיים. איזה חיים? החיים של הגוף. בעולם הזה יש גם גוף. וחז"ל אומרים, אני לא יודעת אם זה בדף הזה, כן, חז"ל אומרים, אני משערת שראיתם את זה, זה לפני שני המקורות הראשונים שראינו. אמר רבי לוי, כיוון שהגיע לבית הצלמים, נסתלקה ממנה שכינה. כן, היא הולכת לאחשוורוש והיא כולם כל הדרך מתפללת לריבונו של עולם. פתאום מסתלקת ממנה שכינה, ואז היא אומרת, אלי 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 למה עזבתני? אומרים חז"ל, בגלל שהיא קוראת לאחשוורוש כלב, עוזבת אותה רוח הקודש. על שקראתיו כלב, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. האם אתם חושבות שהחשברוש כלב? בטח שהוא כלב. יש עוד כמה תיאורים שהיינו יכולים להגיד על החשברוש. ברור שהוא כלב. הרבה יותר גרוע מכלב. אז למה עזבה אותה רוח הקודש? אומרים חז"ל, רק שהיא קראה להחשברוש אריה, שנאמר אושיעני מפי אריה, אז חוזרת לרוח הקודש. רוח הקודש מלווה את אסתר בתוך מה? בתוך המציאות המכוערת הזאת והשפלה הזאת שהיא נמצאת בתוכה. את לא יכולה לקרוא עכשיו לאחשוורוש כלב, זה לא, את לא באה אליו בתור אויב עכשיו. אם תבוא אליו בתור אויב את לא תצליחי. את באה אליו בתור איש שמולך על 127 מדינות, הוא אריה. ואם את לא תגשי אליו כמו אל אריה את לא תצליחי. את צריכה להיכנס אל תוך הסיפור עד הסוף. ומה יהיה עם הנשמה? מה יהיה עם הנשמה? מה יהיה עם אסתר? מה יהיה עם מי שהיא? מה יהיה עם הצניעות? מה יהיה עם הטהרה? מה יהיה עם הקדושה? אומר לה מרדכי, את חייבת להיכנס עמוק 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 לתוך הסיפור הזה ולדעת שגם שם תהיה לך רוח הקודש. איפה תהיה לך רוח הקודש? בתוך תוך 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 המפגש הזה עם החשברוש. שאולי בשביל הנשמה זה נראה הדבר הכי זוועתי בעולם, ובתוך זה אלוקים יהיה. ובתוך זה אלוקים יעזור לך. היא יודעת מה להגיד לאחשוורוש. היא נכנסת למוח שלו. היא אומרת שהיא מזמינה אותו ואת המן, ומתחיל לחשוב, למה? מה קרה? מה קרה? נהיינו שלישייה? היינו זוג, נהיינו שלישייה? איך המן הגיע למשתה שלנו? ואז היא מגיעה למשתה הראשון, ומה הוא? והוא סקרן, מה? מה הולך להיות? למה הזמינה אותי ואת המן? מה היא אומרת לו? בעצם אני רוצה להזמין אותך ואת המן לעוד משתה. עכשיו בכלל הוא כבר מתחיל לחשוד. אולי אסתר והמן מנסים איכשהו ביחד לפגוע בו? מה קורה פה? כשהוא מגיע למשתה השני הוא כבר בעצמו עם כל מיני לחצים וחרדות. מה הולך להיות? ואז כשאסתר אומרת לו איש צר ואויב המן הרע הזה, אז היא כבר הכשירה את הקרקע לזה שמה? שהחשברוש אכול פחדים וחרדות וחששות, והמן הרע הזה זה המשפט שהוא הכי שמח לשמוע, ומיד הוא יכול להגיד לו עליו. מה אסתר עשתה? אסתר הפסיקה לעשות את ההפרדה הזאת בין הנשמה לבין הגוף. אסתר נכנסה עמוק 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 אל תוך החיים, וכשהיא נכנסה אל תוך החיים היא גילתה לנו שבתוך החיים האלה נמצא ריבונו של עולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים שלו, כשעם ישראל יוצא לגלות הוא חושב שעזב השם את הארץ, כן? כמו שהזקנים אומרים ליחזקאל, זהו, אלוקים זרק אותנו, גמרנו, אין לנו קשר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל הגזרה הזאת נגזרה לנו על הגוף, כדי שנלמד מה המקום של הגוף לאורך כל השנים של הגלות. אסתר זה הסיפור האחרון שלנו לפני היציאה שלנו לגלות ארוכה 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 של כמעט 2,000 שנה. ובגלות הארוכה הזאת יהיה קשה מאוד וכואב מאוד ומייסר מאוד ומסובך מאוד, וכמה שאני אגיד זה קטן על מה שהיה. ועם ישראל הרבה פעמים לא יצליח לראות את ריבונו של עולם, ועם ישראל הרבה פעמים יחשוב שעזב השם את הארץ. אומרים מרדכי ואסתר לעם ישראל, גם בגלות ריבונו של עולם נמצא. נכון, זה לא גלוי, זה באסתר של האסתר. נכון, זה כתוב לנו, איפה זה כתוב לנו? זה כתוב בדף של הפסוקים. כתוב אסתר מן התורה מניין, לומדים את זה מהפסוק ואנוכי אסתר אסתיר פניי, בספר דברים זה כתוב. אסתר זה ספר מחופש, מגילה זה מלשון לגלות, הכל נסתר במגילה. אתה פותח את המגילה, אתה חושב שהגעת לעיתונים של פרס ומדי, ככה כתוב. כתוב שחזל לקחו את ספרי פרס ומדי והכניסו את זה לתנך. למה חז"ל הכניסו את זה ככה לתנ"ך? חז"ל לא יכולים לספר את הסיפור בלשון שלנו? חז"ל לא יכולים להגיד לנו את זה איך שאנחנו מבינים? הם לא יכולים לקרוא לרע טוב ולטוב, לרע רע ולטוב טוב? למה הם הופכים את הכל? כי מגילת אסתר זה צידה לדרך. כאילו ריבונו של עולם לא נמצא שם. מי נמצא שם? נמצאים שם אחשוורוש והמן וכל השרים והיועצים וכל הדברים המשונים שקורים שם, המכוערים והנמוכים והשפלים, וריבונו של עולם לא מוזכר במגילה. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב המלך זה מלכו של עולם. איך זה יכול להיות שאיפה שכתוב המלך והכוונה לאחשוורוש זה המלך? כן, זה המלך. בלילה הוא נדדה שנת המלך, זה מלכו של עולם. אי אפשר לראות את זה בעיניים חיצוניות, אי אפשר. בעיניים חיצוניות הכל גמור והכל עזוב והכל הפקר. ומרדכי ואסתר, מרדכי קודם מלמד את זה את אסתר, ואחר כך אסתר דרך המעשים שלה מלמדת אותנו שריבונו של עולם נמצא. זה קשה מאוד לראות. זה מכוסה בהמון קליפות ובהמון מסכים. נראה שכל מי שמזיז שם את הסיפור זה כל מיני פוליטיקאים וכל מיני מיליונרים וכל מיני שרי צבאות וכל מיני כאלה שנראה שהם מנהלים את העולם. ואומרת מגילת אסתר, זה נסתר, ואם נלמד אז נראה שזה גלוי. אלוקים נמצא איתנו. אפילו בתוך הגזרה של המן, ריבונו של עולם נמצא. וכשעם ישראל משתחווה לפסל בזמן נבוכדנצר, אז הם מביאים עלינו את הגזרה. אבל דרך הגזרה עם ישראל מברר מה המקום של הגוף והנשמה בגלות. וברגע שהדבר הזה יתברר, אז אפשר לבטל את הגזרה. ברגע שעם ישראל מבין, ברגע שאסתר ומרדכי מעבירים לנו את השיעור הזה, אז אפשר לבטל את הגזרה. וזה מה שכתוב ברמב״ם בהלכות מגילה, ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאיגרת, וכשיגמור חוזר וקורחה כולה ומברך, כשקוראים את מגילת אסתר, לא קוראים את זה כמו בספר התורה, שהוא מגולגל עד הפרשה ומגולגל מסוף הפרשה, ואנחנו פוגשים רק את הפרשה. מגילת אסתר, פורסים אותה לגמרי. למה פורסים אותה לגמרי? כי רוצים שנראה את כל הסיפור, שנבין את כל הסיפור, שניפגש עם כל הסיפור, שלא נסתכל על זה פירורים פירורים, ונחשוב שאלוקים לכמה פרקים מהסיפור הלך לאיבוד. לא, אלוקים נמצא בכל הפרקים, ומי שיהיה מוכן להקשיב טוב טוב, אז אפילו שהסיפור של המגילה כתוב כל כך כל כך כל כך מרוחק, כל כך אחר, כל כך זר, שם, שם בפנים אנחנו נמצא את ריבונו של עולם. אז הלוואי שנזכה. יש פה עוד הרבה מקורות שצריך לראות אותם, אבל את זה נראה כבר בפעם הבאה, כדי שיהיה לכם קצת הפסקה. עזרת השם.